פרשת ויקל נראית במבט ראשון כסוג של חזרה על דברים שכבר קראנו. זה ממש אותם פסוקים, שמתם לב? אותם פסוקים של פרשת תרומה בתחילת פרשת ויקל. כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת, את כל הדבר הגמן ותולד שני, ממש אותם פסוקים נמצאים כאן, ואחר כך התיאור של העשייה. יש פה מנבדלים בין הציווי לבין הביצוע. בציווי קודם כל אנחנו מצווים על הכלים, ובביצוע עושים קודם כל את המשכן ורק אחר כך את הכלים. יש עוד כל מיני הבדלים נוספים, אבל הפרשה הזאת פותחת בשני פסוקים שבתוכם הם תומנים הרבה מאוד רקע ונקודות עומק, אני חושב, בתוך מה שקורה כאן. נתחיל קודם כל מהמילה הראשונה, ויקל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. תכף נתייחס לפסוקים בהמשך, אבל קודם כל המילה ויקל היא מילה חשודה, היא מילה משמעותית. משה רבנו כונס את כל ישראל אליו, כולם צריכים לשמוע את זה. בדרך כלל זה לא היה כך. בדרך כלל הרמב״ם בפירוש ההקדמה למשנה מלמד אותנו שבדרך כלל הסדר היה שמשה רבנו היה מקבל דברים מאת השכינה, קורא לאהרון, מלמד אותו, ואז אהרון היה יושב לצידו, אז היה קורא לבנים של אהרון, מלמד אותם והם יושבים לצד אהרון, ואז הוא קורא לזקנים, מלמד אותם והם יושבים לצד, ורק אז מלמד את כלל ישראל 4 פעמים, ואז משה היה יוצא והם היו מלמדים אותם, כל אחד היה מלמד את השני, ובסוף היו נעשים חבורות חבורות. כלומר, היה איזה מין מדרג של לימוד, לא בבת אחת לכולם. זה כנראה גם לא יעיל אם אתה אומר פעם אחת לכולם, בטוח יש מישהו שלא יבין. צריך לחזור על הדברים, ועוד לחזור עליהם, ועוד פעם, 4 פעמים לחזור, עד שכל אחד שומע את הדברים 4 פעמים. וכאן, ויקל משה. כשרבנו מקיא פה את כולם אליו, כולם צריכים לשמוע את הדיבור מפיו, בבת אחת, מעמד מן הסתם מאוד מאוד גדול. מה הסיבה? אז בפשט, אפשר לומר, שהסיבה היא בגלל שהולכים להתעסק כאן בפרשה הקרובה עם הרבה מאוד יצירתיות, נקרא לזה ככה. בסדר? המון יצירתיות הולכים לעשות כאן בזהב, בכסף, בנחושת, בתחילת ובארגמן. יש כאן הרבה מאוד, תהיה כאן הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד אומנות, הרבה מאוד יצירה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב נקודת המוצא. מאוד מאוד חשוב ש על הפתח של הביצוע, בשנייה שלפני שמתחילים לביצוע, כל ישראל יהיו מחוברים אל המגמה האמיתית של הדבר הזה, אל הראשית, אל משה רבנו. במילים אחרות, משה רבנו מקהיל את כולם אליו, כדי שכולם יראו את משה רבנו ויבינו מאיזה מקום אמורים לעשות המלאכה. כי המשכן הוא נעשה ממתכות, הוא גם נעשה מרצונות. הזכרנו זה כמה פעמים, הפריון, הסבא המלך שלמה וכו', תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. המשכן הוא בעצם הסיכום, הוא המקום שאוסף לתוכו את הרצונות הטובים של כל עם ישראל, את נקודות הנדיבות של כל עם ישראל. איך זה נראה לכם שכן, אומן עושה כלי, והוא מערבב בתוך הכלי הזה טיפה גאווה, לא הרבה, קצת. משה רבנו אמר לעשות כך וכך וכך, והוא עושה מה שמשה רבנו אמר, אבל הוא גם מכניס שם קצת משל עצמו. קצת ככה שיראו שישימו לב שאת הכלי הזה עשה פלוני, את הכלי הזה עשה אלמוני, קצת. כל אחד, אתה יודע, עשה איזה נט, סי כזה קטן, על העיריות היה כזה סי קטן, ניגול, בצלל, חותמת. עוד סי קטן, כל אחד, שיהיה מה להראות לילדים, שיהיה מה להראות, טוב, את זה אני עשיתי. את זה אני... זה הפוך את המשכן ממקום של, מאוסף של נקודות הנדיבות בעם ישראל לאוסף של נקודות הגאווה. זה מקום שלא יכולה לשרות בשכינה. אז לכן, על הפתח של הביצוע, היה כבר את הציווי. פעם משה רבנו דיבר, אמר על כולם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו בתרומה, אבל עכשיו זה על הפתח של הביצוע, יש צורך לקנוס את כולם אליו. כל מי שעוסק במלאכה, כל הזמן שם את מול העיניים שלו, את הפרצוף של משה רבנו. משה זה ענווה. כל הזמן הוא מבין, אני צינור לעשיית משכן השם, אני צינור לעבודת השם. אני צריך לתאר כל מיני את הלב שלי, חכם לב, מתאר את הלב, כל הזמן, עוד טערה ועוד טערה. זה מאוד מאוד חשוב שהדמותו של משה עומדת מול עושה המלאכה. יש תפילה שאומרים, ברוך אתה אדוני, חושב שהכל יעזור. יש תפילה שאומרים, תפילה מאוד יפה שאומרים אותה בערב שבת, כאשר מסיימים להגיד את שיר השירים. נכון? מי שזוכה להגיד את שיר השירים. מתחילה ריבון העולמי, ריבון כל העולמי, מי רצון שבזכות שיר השירים אשר קראנו ולמדנו שהוא קודש קודשים, בזכות פסוקיו, תיבותיו וכו' וכו'. ואז, שתהיה שעת רחמים, שעת הקשבה, שעת אהבה, שעת נדבה, נקרחה ותעננו, ונעתיר לך ותיעתר לנו, וכו' וכו'. ושם יש משפט כזה, ותהיה עם לבבנו באמרי פינו, ועם ידינו בעת מעבדנו. זה לכמה צריך להגיע. עם ידינו בעת מעבדנו. כלומר שכשעושים את הדבר, כשהידיים עובדות, האם יש כאן חיבור שלם בין דעת, רצון ועשייה, או שברגע שעושים, אז כבר יש נוספים פה עוד כל מיני נתונים, נוספים, כמו רצון, רצון לבלוט, רצון להיות נוכח, רצון שישים אולי לב, רצון שדווקא היצירה שלי זאת שתהיה ראשונה. בקלי קלות, בגלל שעוסקים כאן בהמון המון יצירה, יש כאן צורך לראות את משה רבנו כל הזמן מול העיניים. אז לכן משה מכיר את כולם אליו. זה ברור? טוב. אז זה ממש פשט, אפשר להגיד. אבל האמת, שבתוך הפסוקים האלה, מסתתרים עוד שני רמזים שהם מאוד מאוד חשובים. אני מבקש שטיפה נדמיין את הפסוקים האלו ואת הזמן שבו הם קוראים. הזמן שהפסוקים האלה מתרחשים, הפסוקים של ויקל, זה כאשר משה רבנו יורד מהר סיני. בפעם השנייה, או, כן? עם הלוחות השניים, ביום כיפור. תדמיינו את הציפייה שנמצאת למטה למרגלות ההר. בני ישראל אחרי חטא העגל, אחרי המשבר הגדול, אחרי שבירת הלוחות. משה רבנו עלה להם עכשיו ל-40 יום ואחר כך עוד 40 יום. והם דרוכים ואחוזי ציפייה לראות מה, 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 מה תהיה התוצאה. תהיה מכילה, לא תהיה מכילה. ואז משה רבנו יורד, מקהיל את כולם אליו, ואומר להם את שני הפרשיות הראשונות, הפרשה על השבת, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העשור במלאכה יומת, ומיד אחר כך הציווי על המשכן. זה ברור שבדיבור הזה שמשה רבנו אומר, ובהיקהלות הזאת, יש מימד עצום של תיקון לחטא העגל. זה ברור, זה חייב להיות, הרי זה מה שמעניין אותם. רגע, חטא העגל, מה איתו? מה קורה? איך אנחנו מתקנים? וזה ברור שבתוך הפסוקים האלה משה רבנו אומר להם משהו שדרכו חטא העגל, או הסיבות שהביאו לחטא העגל, יכולות להתקן. זה גם רמוז בפסוקים עצמם, בגלל שיש כאן גזירה שווה מדויקת. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, מקביל למה? ויקהלו על מי? על אהרון. ויאמרו אליו. ויקהל העם על אהרון. ויקהל, כן, כאן זה ויקל וכאן זה ויקהל העם על אהרון. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה אשר לנו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. ומיד אחר כך, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששתיים תעשה מלאכה, פעמיים לעשות, הפסוק אומר, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. אז השאלה היא, מה בדברים של משה רבנו, מהווה תיקון לחטא העגל. אז אני רוצה שניתן להם את הדגש על על המילה, קודם כל לפני כן, בואו נתחיל עוד קצת בפשט, אחרי זה נחזור זה ברור שעשיית המשכן עצמה היא תיקון לחטא העגל. קודם כל מהרמה הפשוטה של אתה מתקן בדבר שבו קלקלת. התיקון בדבר שבו קלקלת. וכיוון שקלקלו בזהב, הם מתקנים בזהב. אבל זה לא רק, טוב, 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 בוא ניתן להם מה להתעסק עם הזהב כדי שלא ימשיכו לעשות עגל, אלא זה תיקון אמיתי, זה תיקון עמוק. זה לקחת הזהב למקום שבו הוא צריך להיות. אז ברור שעשיית המשכן היא מהווה תיקון לחטא העגל. כלומר, מה זה תיקון? עשיית המשכן מהווה את הצינור הראוי, הנכון, להורדת שכינה כאן לעולם. הרי מה ההבדל בין העגל לבין הכרובים? מה ההבדל? זה פסל מזהב, וזה פסל מזהב, נכון? הכרובים שונים מהעגל. כתוב שנכנסו הגויים לבית המקדש וראו את הכרובים, נורא, מה? זה בית המקדש של האלוהים שמצווה איסור עבודה זרה? מה ההבדל? ההבדל הוא שזה הקדוש ברוך הוא ציווה, וזה לא ציווה. זה צינור, וזה מעוות. בסדר? אז במשכן, בבת אחת, בני ישראל מחזירים חזרה את השכינה לשרות כאן בארץ. כלומר, היינו בעצם, משה רבנו הוריד את ה... אתם יודעים, יש שבעה חטאים שבגללם עלתה שכינה שבעה רקיעים. נכון? מתחילת ספר בראשית. חטא אדם הראשון, ואחרי זה חטא קין, ולמך, ודור הפלגה, ודור אנוש, ודורו של נוח. זה שבעה חטאים. כל פעם שכינה עולה, 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 מסתלקת, מסתלקת, מסתלקת. ואז יש לנו שבעה דורות שבהם באים אבותינו ומורידים שכינה לארץ. אברהם, יצחק, יעקב, כן? ואחר כך לוי ועמרם. לוי, סליחה, קהת, עמרם ומשה. משה הוא גם כן השביעי. בדור השביעי. כל אחד מוריד, 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 ומשה הוריד אותה מהרקיע אחד לפני האחרון, הוריד אותה לארץ. לאן? מתי? בהשראת, במתן תורה, בהר סיני. ואז קרח את העגל, ואופס, עלתה עוד פעם. חזרה לרקיע השביעי. ובעשיית המשכן הורידו אותה חזרה, בבת אחת, במהירות. הורידו אותה, מה שלקח פעם שבע דורות, הפעם לוקח חודשים ספורים, הורידו אותה שכינה חזרה לשרות כאן בארץ בצורה קבועה. אז יש כאן בעצם דיון, מהי הדרך הנכונה להשראת שכינה? מלמטה למעלה, רגע, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לה, בוא אנחנו נמציא דרך, או שהדרך הנכונה להשראת שכינה היא מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו איך לעשות, ואנחנו פועלים אחר. אז ודאי יש כאן תיקון, אומר לי, משה רבנו, עכשיו אני אראה לכם איך השראת שכינה כמו שצריך לעשות. תעשו את זה, ואת זה, ואת זה. כן. בבית שני עבודה? אני דיברתי על בית שני?
דיברתי
על משה. טוב. אז זה נקודה הראשונה. טוב. אבל יש פה עוד משהו. עוד משהו, לפנים מלפנים. והמשהו הזה הוא בעצם רמוז במילה תעשה. בכל מקום, כמעט בכל מקום, שהתורה מצווה על השבת, או על המועד, לפני כן היא מצווה על העבודה והעשייה. בכל מקום. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי, תשבות, בחריש ובקציר תשבות. בהמון, כמעט בכל המקומות שהתורה מצווה על השבת, היא מקדימה לציווי על השבת את הציווי על העבודה. קודם כל באמת יש מצווה לעבוד ולהתפרנס וכו'. אבל כאן, מה שמיוחד כאן זה הביטוי. מה הביטוי? תעשה. מה זה תעשה? כאילו מעצמה. היה צריך להיות כתוב ששת ימים, תעשה מלאכה. וביום השביעי, שיהיה לכם קודש וכו'. וכתוב, תעשה מלאכה. יש כאן בדבר הזה, בביטוי הזה, במינוח הזה, יש כאן תיקון לחטא העגל. אני רוצה להסביר איך. כשהתורה אומרת, תעשה מלאכה, היא בעצם אומרת את הדבר הבא. בוא נתחיל מרמת ספרי המוסר, בסדר? מהרמה הכי אחת לתוך הבטן, אבל אחרי זה נראה שזה טיפה יותר, נוגע יותר פנימה. אומרים בספרי המוסר, תשמע, אתה מוכב על ההשתדלות, לא על התוצאה. על ההשתדלות. תעשה מלאכה. אתה תפתח את הצינור, תעשה את ההשתדלות, ותיתן, בזאת השם, הקדוש ברוך הוא ישפיע לך שפע ברכה. כן, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יגיע כפיך, הכפיים צריכות להתייגע, את הראש תשמור למעלה. אל תכניס גם את הראש שלך בתוך העסקים, בתוך הנעליים. תשאיר את הראש למעלה, הראש צריכות פנוי, למה? לעבודת השם, לתפילה, לתורה. שם נמצא הראש, הידיים צריכות לעבוד בנאמנות, אבל תעשה. כאילו הייתי אומר, כסוג של כבדרך אגב. לא לגמרי להיות, עיקר שלך זה לא קשה, עיקר שלך זה במקומות אחרים. הראש שלך נמצא במקום אחר. הידיים עובדות, אבל איפה הראש נמצא? טוב, יאמר מי שיאמר, אי אפשר ככה לעבוד, זה לא רציני, זה לא זה, אי אפשר ככה צריך להתמסר, להצליח, אבל כנראה אומרים, בעלי המוסר בדיוק נגד זה, אומרים, זה לא. זה לא, את ההתמסרות שלך ואת השייכות שלך שם, אותה תפנה לתפילה, לשבת, כאילו השבת זה מרכז, מרכז השבוע שלך, וכל השאר אתה עושה, אתה ודאי עושה, אבל אתה עושה בבחינת תעשה. בסדר? זה כאילו... זה קשור ל... מה אתה מקדיש, איזה זמן איכות אתה מקדיש לדברים האלה, ללימוד תורה, לתפילה, אם זה תמיד נדחק אצלך לסוף היום לאיזה פינה, או שזה זוכה לדבר הראוי, איך נראית אצלך השבת, וכן על זה הדרך. אז זה כאילו מה... ככה קצת לבטן הרכה של, שלנו. אבל בעצם זה יותר עמוק. תראו, חלק משמעותי מחטא העגל, הכתוב תולה בפרשה שקראנו, בעובדה שהעם ישראל הם עם קשה עורף. שלוש פעמים חוזר הביטוי הזה שם. כן, ראיתי את העם הזה, והנה העם קשה עורף הוא, כך אומר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול וכו'. מה זה קשה עורף? למה קשה עורף קשור לחטא העגל? ולמה זה קשור למילה תעשה? כן? בראש שלנו, החלקים הקדמיים, במצח, יש לנו כאן שתי אונות, האונות הקדמיות, המצחיות, ובעצם, בוא נגיד ככה, באופן כללי, כאן מתרכזת חלק גדול מהמיומנות האנושית שלנו, היכולת לבחור, היכולת הקוגניטיבית הגבוהה, זה הכל נמצא כאן, כאן ככל שיש מצח יותר גבוה, אז נגיד, לקופים יש להם מצח, אבל הוא נמוך, הוא קטן, הוא מצומצם, והפרצוף האנושי יש לו מצח רחב, יש לו מצח, מצח גבוה, זה מעיד על, על היכולת שלנו להסתכל קדימה ולבחור, לבחור, מאחורה, באזור של העורף, שם נמצאת המגדלה, שם נמצא המוח הזוחל, המוח הקדמוני, זה אחרי על הדברים הכי הכי מוטבעים, הכי בסיסיים, הדברים שכמעט אין לנו, אין לנו בהם בחירה. המרכז הנשימה, התאוות הכי הכי בסיסיות, הדברים העברים, לא סתם קוראים לזה המוח הזוחל, המוח הקדמון, כי זה כאילו חלק באדם שמשותף לו וגם ליצורים הנמוכים ביותר שזוחלים ומתהלכים כאן. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראיתי את העם הזה והעם קשה עורף. החלק המוטבע אצלו חזק. לא צריכים להשתחרר. בוא אני אקח אותך, אתה משה רבנו, אתה שלא גדלת במצרים, אתה שהחלק המוטבע הזה של העבדות הוא לא צרוב אצלך, כי גדלת בבית פרעה, כי אתה רגיל לבחור מגיל צעיר. אני מזכיר לכם את המדרש, את המדרש הזה שמשה רבנו כבר היה צריך לבחור כשהילד בין הצלחת עם הזהב, הצלחת עם הפחה, כן? ואת הבחירה של משה רבנו, האם לצאת אליו או לא לצאת אליו. משה רבנו, הוא גדל כבן מלאכים, הוא כל הזמן בוחר. אותך אני אקח, וממך אני אעשה עם גדול, אותך אני אהפוך לגוי גדול. ומשה רבנו מסרב, כרגע לא ניכנס לזה. כל פנים, קשיות העורף בעצם מבטאת את חוסר היכולת שלך לשחרר. אני חייב, זה חייב להיות. זה, אין לי אפשרות. אדם בוחר, הוא מסוגל לבחור, גם מסוגל לשחרר, ואני, טוב, זה לא, זה, מזה אני ארפה. זה שאני כל הזמן מנסה להחזיק, כן, להיות להיות בשליטה, להיות בכל הזמן בשליטה, בקונטרול מלא, זה, ככה הקדוש ברוך הוא בעצם, זה סוג של קשות עורף. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מעם ישראל? הרי מה בסך הכל קרה? בסך הכל קרה שמשה רבנו איחר, לא הגיע. לא הגיע. זה מצב של, יש פה איזשהו איבוד שליטה, חוסר שליטה מסוים. האדם הבוחר יכול היה לבחור, כזה אומר, טוב, יש כאן חוסר שליטה. בסדר גמור, אני כרגע לא יודע מה אני עושה. יש לו מצב שהוא מצב מעניין, מצב פתוח. אני אקח את הזמן, אני בודק, אני מתבונן, אני מתפלל אולי, זה לא מביא אותי. אני לא חייב להיות כל הזמן 100% בשליטה. אבל אצל ישראל, באותו דור, כנראה בגלל עוד פעם, המוטבע, העבדותי שלהם, עבד, זה אחד, שכל דקה הוא יודע מה הוא עושה. אין לו, מה זה זמן פנוי? אתה שם עבד זמן פנוי, מתחיל לאבד את הצפון, מה זה זמן פנוי? מה לעשות עכשיו? תגיד לו לנוח, הוא ינוח. בסדר, אין בעיה, משימה. לנוח, לעבוד, לאכול, מה לעשות, אדוני? לא, תבחר, מה תבחר? זה מוציא, אין לו כפתור כזה, השעונים מתבלבלים. אז המוטבע העבדותי אצל עם ישראל, פתאום מגיע משה רבנו, פעם ראשונה, אחרי 210 שנים, שפתאום יש להם שיעור חופשי. כאילו, עד אותו רגע, או שפרעה אמר להם מה לעשות, או שמשה אמר להם מה לעשות. פתאום, לא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. לבד. ואז קשיות העורף, הצורך להיות מיד בשליטה, מיד הזה, מוביל אותם, למצוא מהר מהר פתרון לבעיה, מהר מהר פתרון לסוגיה, מהר מהר פתרון לזה, והפתרון הוא גרוע מאוד. עגל. לוחצים על אהרון, לוחצים על משה, הורגים את חור. העיקר להישאר באיזה משהו. העיקר לעשות. לכן הכתוב מדגיש פעמיים, עוד שנייה, לכן הכתוב מדגיש פעמיים, ויגוף אדוני את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. על העשו הזה, על הצורך הזה לעשות. יש כאן, כן, יום אחד שאתם לא יודעים מה לעשות. נמצאים בעמדת המתנה. האדם שכאן, מי שכאן יש לו יכולת, העם או הכלל, שיש לו כאן יכולת לבחור, הוא לא נבהל מזה. הוא בודק את זה, יש כאן איזה משהו, אז הוא מתחיל ככה למשש את זה, ולראות מה, לאן זה מוביל. בא משה רבנו, ופה בפרשה הזאת, אומר להם, אני רוצה להגיד לכם, מה המבוקש מכם כאשר אתם עושים את המשכן? כן, הרי זה ברור שהציווי הזה, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון אדוני, בעצם הרי הציווי הזה בא להגיד שמלאכת המשכן לא דוחה את השבת, נכון? עושים את המשכן, אבל לא בשבת. אבל זה גם בא להגיד איך תעשה את המלאכה במשכן כשאתה עובד. גם מלאכת המשכן צריכה להיות בבחינת תעשה. אם את העגל עשיתם, לא לוחתם ולוקחתם ושמתם את זה ולוקחתם זה וזהב ובאתם לארון ושלחתם לעגל ויצא והנה. את המשכן אתם לא תעשו, המשכן יעשה. יעשה. איך הוא יעשה? אתם תשאירו חללים פנויים לקדוש ברוך הוא להיכנס בתוכו. אדם עושה, אתם מבינים? זה עוד מגמה אחת עמוק כמו שדיברנו מקודם ברמת ספרי המוסר. ספרי המוסר אומרים לך, שמה, מה אתה משקיע את כל כולך בעבודה? מה זה צריך להיות? זה לא זה, אתה את העבודה תעשה כמו שצריך, בסדר זה, אבל את הרצינות, את הראש, תשקיע בקדושה, בתורה. אבל כאן משה רבינו אומר להם, לא, 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 יותר מזה. אני מדבר איתכם על המלאכה עצמה שאתם עושים. אם אדם רוצה שתשרה ברכה אלוקית במעשה ידיו, הוא צריך לפתוח. לא יכול להיות שזה יהיה סגור עד הפינה האחרונה. לא יכול להיות. כי אם אתה סוגר עד הפינה האחרונה, אז לא יש לך את המקום הקדוש ברוך הוא להיכנס. לא יש לך את המקום להיכנס. אבל אם אתה טיפה פותח את זה, תעשה מלאכה. אתה מתחיל, אבל אתה אומר, אני מתחיל ואני לא יודע לאן זה ילך. יש לי את הסכמה הכללית, אבל אני... לא אני עושה הכל, אני מזמין את השכינה לשרות בתוך מעשה ידיי. אני פותח את זה לגמרי. תעשה מלאכה. אנחנו נעשה את זה, אבל זה... ואז... הרגע, זה גם סוג האנשים שמשה רבנו מזמין לעשיית המשכן. לא כתוב שהוא מזמין אומנים. כתוב שהוא מזמין, התנאי היחיד זה חכם לב. מאיפה היו שם אומנים, אתה חושב את עצמך? הרי האנשים האלה היו עבדים. הם בטח לא התעסקו לא בכסף ולא בזהב ולא בחרושת עץ. זה לא, נראה שיש לנו כאן איזה עם שלי על אומנים, כאלה יודעים לשבץ אבנים, ורק כל היום התעסקו במקרמה. עבדים! עד לפני רגע הם התעסקו בטיט ובקש. מאיפה יש להם את היכולת הזאת? התנאי היחיד זה חכם לב. אחד שיש לו את חוכמת הלב, הלב זה משכן החוכמה, מישהו כזה שהוא יודע לעשות במלאכה, ותוך כדי לחשוב מחשבות. איזה מחשבות של קודש. הקדוש ברוך הוא, בוא תשרה במעשה ידיי. בוא תנחה אותי. בוא תוביל את העבודה. בוא תגיד לי לאן לקחת את הדברים האלה. אני לא רוצה אני להשתלט על, על, על הכלי. אני רוצה שאתה תוביל אותי, אתה תיקח אותי לכלי הזה, ואני כאילו... הדבר הכי קרוב שיוצא לי לתאר לכם זה... זה רחוק, רחוק מזרחי מערב, אבל נגיד בנגינה. אז לפעמים, בדרך כלל רוב הפעמים, אתה בא לנגן, אז אתה יודע מה אתה מנגן. כאילו, יש לך איזה מנגינה שאתה רוצה לנגן, נגיד עם תווים או בלי תווים, אתה מנגן אותה. אבל קרה לי כמה פעמים שישבתי עם החליל צד, וכאילו, אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא תנגן אתה. כאילו, אני אחריך. לא אני אנגן, אתה עשה כזה, עד שכאילו, פתאום יוצאת איזה מנגן. לא אתה מנגן את המנגינה, המנגינה מנגנת אותך. משהו נכנס בך ואתה פתאום יוצא. אתם מבינים את זה? אבל זה כדי שאתה פותח. כשאתה משחרר, שאתה לא מגיע נעול טוב, אני עכשיו יודע מה אני מנגן, אני עכשיו יש לי כבר זה. אם אתה כבר נעול, לא יצא מזה כלום. אבל אם אתה פותח, אם אתה לא לחוץ להיות עכשיו בשליטה, לעשות את הכל, שיהיה בדיוק כמו שאני רוצה, אז זה יוצא. ששת ימים תעשה מלאכה, זה התיקון לחטא העגל. חטא העגל זה הצורך הזה להיות בשליטה, וגם זה לא, לכן גם הם עשו עגל, לכן גם יצא עגל. עגל, שור, כן, דוד המלך קורא לעגל הזה שור, כנראה זה לא היה עגל כזה קטן, היה שור. נכון, וימירו, כתוב בתהילים, וימירו כבודו בתבנית שור. בתבנית שור אוכל עשב, משהו כזה, פסוק בתהילים. שור זה ביטוי לעוצמה הכלכלית הנשלטת על ידי האדם. יש לאדם עוצמות כלכליות, והוא סוחב איתם קדימה, חורש, פותח תלמים, עוצמה, הוא שור, כחמור, כשור לעול, כחמור, אתה שם על השור עול, הוא שלך, אתה קדימה, בשליטה, השור הזה, ואתה דוחף אותו קדימה. זה הרצון הזה להיות בשליטה. עגל, כן? וכאן, במשכן, אין שליטה. מה שליטה? זה פלא. זה השראת שכינה. מה אתם חושבים? אם תעשו את עבודת המשכן, הכל יהיה טיפ-טופ, הכל יהיה פיקס, הכל יהיה מולה. זהו, כאילו, אז זה אוטומט, אז תלחצו על הכפתור בסוף, יש שם כפתור כזה אדום, כתוב עליו באנגלית שכינה, ואתם תלחצו, וזה פשוט ירד. ירד ענן. הייתי פעם בכל מיני בר מצוות שעשו פירוטכניקה כזאת. כן, חתן הבר מצוות נכנס עם איזה, אני יודע מה, טוב, גם שאני קיצור, נראה כזה, עם הדי-ג'יי, עם זה, זורק עליך כל מיני כתפים, כן. זה עובד, הדי-ג'יי לוחץ, וזה עובד, זה פשוט, זה לא, ממש לא, להפך. השראת שכינה היא תשרה דווקא באותם מקומות שבהם פתחת, בהם אפשרת לרוח השם להתערב כאן בתוך המעשים, להיות נוכחת. אז לכן בעצם בעשיית המשכן, לא רק בזה שהם עושים משכן במקום עגל, אלא גם באופן השונה שבו הם עושים את המשכן, מאשר הם עשו את העגל. העגל זה מתוך שליטה, מתוך לחץ, מתוך רצון לקבוע מה יהיה כאן עכשיו, והמשכן זה פתוח לגמרי. פתוח. אתם יודעים מה זה? אפילו פתוח ברמת הכמויות. הרי כל אחד מאיתנו שקצת מכיר, כן, מפרטים טכניים, הדבר ראשון שאתה עושה, כשאתה רוצה לבנות משהו, כתב כמויות. כמה? כתב כמויות. אני חושב, רוצה לשפץ את הבית. כמה בלוקים, כמה שקי מלט, שאני יודע מי נגד מי. המשכן, הפרויקט הכי חשוב של עם ישראל, אין כתב כמויות. כמה? כמה שיביאו. ואם לא יביאו מספיק, אז לא. זה הכל תלוי ב... זה נעלם. זה פונקציה נעלמת, הנדבה. כמה יביאו? יביאו יותר, יביאו פחות, איך אני יודע? אני, אם הייתי בצהל, הייתי מולו משה, שמע, אני לא יכול לעבוד ככה, אני לא יודע כמה זהב יהיה לי, אם יהיה לי מספיק. אולי אני חלק מהכלים יעשה מנכון. תן לי כתב כמויות. אין כתב כמויות. זה נקודה נעלמת. מה יהיה? כמה שיביא הוא יהיה. כמה שתהיה נדבה, ונדבה זה רוח. רוח שכן, המילה נדבה גם הולכת על רוח שמגיעה מאת הקדוש ברוך הוא. יש פסוק, נכון? השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה תשמחני. כן, רוח נדיבה. זה רוח שמגיעה ממרום ומשפיעה לאדם נקודת נדיבות. אז זה גם כן, אפילו הכמות מושפעת מהנעלם הזה האלוקי, וגם הכלים עצמם, חלק מהכלים ממש כאלה, משה רבנו לא יצליח לעשות את המנורה, אז היא גם כן נעשתה מאליה, אבל עוד כל מיני כלים כאלו, שהמרכיב הנעלם כאן הוא מאוד מאוד גדול, בתוך המשכן, גם כשהמשכן מסתיים לעשות אותו, לא מצליחים להרכיב אותו, מרכיבים, זה לא הולך אנושי, זה לא הולך חלק, זה מאוד מאוד מרווח, ובתוך הרווחים האלו, שם בדיוק שורה שכינה. מי שחושב, הוא יכול לנעול את הכל עד הסוף. שהוא יתפור את זה עד הפינה האחרונה, אז הוא הפך את זה לאנושי 100%. אין בזה טיפת אלוקות. אני חושב שמבין שכדי שתשרה אלוקות צריך לפתוח. לפתוח. ומי שמבין שהחללים הם הפרוץ מרובה על העומד. תעשה מלאכה. אתה עושה, אבל באמת תעשה. אולי הדוגמה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה כעת זה בחינוך ילדים. כמה אנחנו משקיעים בחינוך הילדים שלנו. כמה אנרגיה וכמה כוחות וגם כמה ממון ו... אבל אני חושב שכל מי שאני דיברתי איתו כל זה, אומר לך, בסוף, סייעתא דשמיא. כאילו, תעשה. אתה מסתכל, אתה אומר, בסדר, נכון, חינכתי, השקעתי וזה, אבל תעשה מלאכה. ולכן, גדולי המחנכים, ביניהם הרב וולבה, זכר צדיק לברכה, ועוד, אומרים שהדבר הכי חשוב בחינוך הילדים, הכי חשוב, זה להתפלל עליהם. זה הכי חשוב. יותר מהכל. להתפלל! תכניס את הקדוש ברוך הוא איתך, השותף. הוא הרי שותף, נכון? שם הדברים קורים. כמה אנחנו מכירים אנשים שהשקיעו בילדים, אין סוף וזה, ובסוף לא יצא מה שהם רצו. תתפלל. באמת, הרב וולבר אומר, וגם הרב זילברשטיין ראתי, הרב זילברשטיין אומר את זה, אומר, אם זכיתי למשהו בימי חיי, והוא כדה זכה, תמיד חכם עצום, זה בגלל שאמא שלי לא הפסיקה להתפלל עליי. הוא אומר, אני ראיתי רואה אותה כל הזמן מתפללת עליי. מקפלת כביסה, מתפלל. כל הזמן מתפללת. וזה, האמת שזה גמרא. הגמרא מספרת על כהן אחד, אני לא זוכר את הגמרא איפה היא נמצאת, אבל הגמרא מספרת על כהן אחד, מעשה בכהן אחד שהיה מלחך עפר בתפילתו, ומבקש, מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שלא ימצא שום פגם בזרעו. ואמרו, לא נפטר עד שלא ראה את בניו כהנים גדולים, ואת נכדיו כהנים וזה, וכולם שם רבנים, ותמיד חמי ראשי ישיבות, כל זרו. ונותנים את זה, הנקודה המוצבעת על התפילה. זה שאני מתפלל על משהו, זה בעצם ההכרה שלי בעובדה שאני מבין שלא הכל נעול, שלא נעלתי את הכל, אפילו שעשיתי. אבל אני מבין שיש כאן גם ממד של תעשה. תעשה מלאכה. וזה תיקון לחטא העגל. עכשיו, אתם מבינים כמה זה קשה? אנחנו אוהבים לסגור דברים עד הסוף. תשאיר פתוח. תשאיר פתוח. גם ככה זה פתוח. גם ככה זה פתוח. גם משהו שאתה נעול, זה לא נעול. זה פתוח. לפחות תכיר בזה. בעובדה שזה פתוח, ותעשה מלאכה. ממש להזמין את הקדוש ברוך הוא, להזמין את הקדוש ברוך הוא לשאול במעשה ידינו. זה הפסוק שאמר משה רבנו לבני ישראל כשהם הביאו לו את כל מה שהם עשו. אמר, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה, ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. שכינה שורה במעשה ידיים כשאתה פותח, כשאתה מאפשר. כשזה בבחינת תעשה. שאלות, מה הוא?
אתה לא אומר אבל שהשם בעצם פועל דרך הסגירה שלך? אתה עכשיו הגעת למשהו, אתה סוגר אותו, בעצם הסגירה שלך זה אתה בעצם הפחת את מה שהקדוש... בעצם הפעולה של הסגירה זה הקדוש ברוך הוא עזר לך, זה לא שאתה עכשיו באת מעצמך וסגרת, ואז אין פה שום מכלול שהקדוש ברוך הוא נכנס בו, אלא אתה באמת, באמת סוגר את כל המלאכה עד הפרט האחרון, באמת שיהיה עתיד טוב, עושה את ההשתדלות עד המקסימום שאתה יכול, סוגר את כל המציאות, והסגירה הזאת היא באה לך בזכות השם. ולא שאתה מעצמך סגרת פה את העניין.
כן, זאת אפשרות מעניינת, מה שאתה אומר, זאת אפשרות מעניינת, אנחנו נדבר עליה בהרחבה כשנלמד את הפרק האחרון בספר שמואל בשירת דוד. אנחנו מציעים הצעה קרובה לדבריך, אבל קצת שונה. לא קצת, היא קרובה לדבריך, אבל היא שונה במהות, אני חושב. ודאי אדם, במיוחד בארץ ישראל, צריך להתאמץ, לסגור, כמו שכאן, לא התרשלו בעשיית המלאכה. זה פה, חלק אחד. בחלק השני, אתה כאילו צריך להבין שלא עשית כלום, שהכל בידיים שלו. אתה מבין? ומצד אחד אתה אומר, כן, אני תמיד, הדוגמה שעוד, הדוגמה שעולה לי, והיא באמת דוגמה, אני חושב, מבטאת בדיוק את הדבר הזה. אירוע, שמחה. שמחה. אני לא צריך לתאר לכם כמה אנשים משקיעים באירוע, בר מצווה, בת מצווה, משקיעים בזה המון כסף, ומחשבה, מחשבה, ומזמינים, ותורכים אנשים, המון המון דברים. אם זה ילך או לא ילך, זה תלוי בכל כך הרבה דברים שלא בשליטתך. אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, עשית את הכל, אבל הדודה שהגיעה ממעלות, שמו אותה ליד התזמורת. והיא לא התדפקה, אבל הלכה להגיד את זה לאמא שלך, שאיך שמו אותי ליד התזמורת שבאתי ממעלות. ואיך גם בבן שלך לא אמר לי, לא הצטלם איתי שבאתי לזה, והיא זה, ואז אמא שלך עם פרצוף כזה ככה, והיא באה אליך, וכל השמחה הולכת לך, הדודה ממעלות שהתבאסה מה... כל כך תרחת ותעמל... ויש פתאום דברים שהם, תסברכו לך. אז בדיוק על הדבר הזה, כדי להמחיש את הדבר הזה, כאילו אדם צריך באמת ודאי להשקיע בשמחה, ולא להגיד, טוב, יבוא אורחים, יהיה בסדר, נחלק להם סנדוויצ'ים ומיץ פטל ומיום מרוצים. כנראה שלא. ודאי לעמול ולתרוח וכו'. אבל לפני כן, לעמוד להגיד לקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא, עשיתי כזה, אבל מבחינתי לא עשיתי כלום. הכל בידיים שלך. זה יכול להצליח, מאוד יכול גם לא. תהיה איתי. תהיה איתי שתהיה הרת פנים, ותהיה הצלחה, ויהיה... ואז אתה מקבל גם הרבה יותר, כי הרבה פעמים אתה... עושה איזה משהו, תכננת, ואתה אומר, וואו, זה יצא הרבה יותר מה שתכננתי, כאילו, גם בחלומות הכי הכי ורודים שלי, לא תיארתי שתהיה כזאת השראה, כזאת רוח, כזאת עין טובה, כזה פרגון, כזה, אתם יודעים, הרי אנשים יכולים גם להגיע לשמחה, אתה יכול להשקיע וכאילו להגיד לך, היה מאוד נחמד, היה משהו היה, טעים מאוד, רק חבל שצריך לחכות 20 דקות בשביל המנה הראשונה. דברים, כן, יש, כן, תהיה ככה, איזה פרגון ועין טובה, הרבה יותר מה שציפית, כי פתחת, כי התייחסת לזה בבחינת תעשה. כי לא היית עגל, אלא היית משכן. משכן זה מקום שמאפשר לשכינה לשרות בתוכו. ואם אדם סוגר את הכל, אומר, אחי, אין מצב, אין, הכל נעול, הכל סגור, הכל... אני סיפרתי לכם דוגמה שפשוט הייתי. הייתי פעם לפני הרבה שנים באיזה שמחה. תבינו את רמת הסגירה. הבעל השמחה, הבעל השמחה, הוא החליט להיות כל היום במטבח של האולם, לראות שמכינים את האוכל טרי, שלא מבינים לו שום סלט מאתמול. מבינים את רמת ההשתדלס, כן? ובשמחה, איזו דודה אחת, תושיבו אותה לא במקום, והיא מיררה לו את כל הערב. הוא היה כולו פנים ככה. טוב, הייתי אז צעיר וזה, לא אמרתי כלום, אבל אתה רואה את זה מול העיניים, שאין כי כמעט, אתה אומר, אין קשר בין רמת ההשתדלות שהוא עשה לבין התוצאה שהוא קיבל. כי לא פתחת. תפתח, תתפלל לקדוש ברוך הוא. תזמין אותו לשחות במעשה ידיך. תגיד ויהי נועם. תגיד תעשה מלאכה, אז תראה שהדברים האלה מתחוללים, בחינת חכמת לב, בחינת תיקון חטא העגל, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. סגו וימצאו.